וגם בשעה הבאה נדבר בכמה נושאים. קודם כל, כמובן, כל עניין המהפכה המשפטית וההשלכות שלה, ואיפה אנחנו עומדים. אני רוצה להגיד בוקר טוב ושבת שלום לאלוף במילואים מתן וילנאי, יושב ראש מפקדים למען ביטחון ישראל. בוקר טוב, מתן.
בוקר טוב, שלום.
אנחנו עוד לא רואים את סופה של כל הפרשה הלא פשוטה הזאת, אבל בוא נתמקד איתך במה זה עשה לצהל, מה זה עשה לכוחות הביטחון בכלל, והאם המערך המילואים נפגע פגיעה קשה?
אני רוצה קודם כל לפתוח במילה אחת על מה זה מפקדים למען ביטחון ישראל, שאני עומד בראשם, ובתוקף זו אני מרויין כרגע. זה גוף של 450 כבר יותר, אחרי השבוע האחרון, קצינים בכירים מדרגת אלוף משנה ומעלה, מקביליהם במוסד, בשבק, במשרד החוץ, מאוד חשוב, במשטרה.
זאת אומרת, זה לא רק מפקדים, זה גם דיפלומטים בכירים.
כל גופי הביטחון של ישראל מייצגים אצלנו על ידי לשעברים, כולל ראשי הגופים. ואני עומד בראש הגוף הזה, גאה לעמוד בראש הגוף הזה, שנוסד על ידי האלוף אמנון רשף, לפני כ-8 שנים.
ולא לכולם, אני מקווה, יש אותה דעה. יש אצלכם גם ויכוחים?
סליחה?
יש אצלכם גם ויכוחים?
גם?
ויכוחים, ויכוחים.
באופן קבוע, מה זאת אומרת? ברור לגמרי. ברור לחלוטין.
הדעה שאתה תשמיע עכשיו לגבי מצבו של צה"ל וכוחות הביטחון?
אנחנו בשבוע האחרון, ביום שני, ערכנו מסיבת עיתונאים שהסבירה את עמדתנו בנושא ההפיכה המשפטית הנוראית הזאת המתוכננת וההשלכות על מערכת הביטחון. כי פתאום הבנו שהרבה גופים מייצגים את הרפואה ואת ההייטק ואת האקדמיה ונושאים אחרים, והביטחון, שהוא נושא מרכזי בעם ישראל, תמיד היה...
אז בוא נדבר על הביטחון. מה אתה אומר יישאר מכל הפרשה הזאת אם תסתיים ועוד לא רואים את הסוף שלה?
אז בוא נתחיל, שלום, אתה מכיר אותי, אני אעשה את זה רק בצורה יסודית, אחרת אני לא יכול, ואני אתחיל מהמסע ומתן הקואליציוני. זו פעם ראשונה ב-75 שנה שצהל נכנס כנושא לתוך המסע ומתן הקואליציוני. לא הביטחון, אלא צהל. דבר שהוא חסר תקדים, הדליק אצלנו מיד נורות אדומות, לאן אנחנו הולכים עם זה. הצבא נכנס למסע ומתן הקואליציוני, התחילו לחלק, לפרד, שום דבר לא לטובת הביטחון, הכל לטובת פוליטיקאי כזה או אחר, ואז נכנס לשר נוסף למשרד הביטחון.
סמוטריץ' נוסף לגלנט, כן.
שלא מסתיר את זה, שהתפיסה שלו היא משיחית, הוא גאה בזה, והוא מקבל תחת חסותו, פוצעים את המערכת הצהלית של אחדות פיקוד, שאין דבר חשוב ממנה לצבא. הרמטכ"ל גם פנה עם זה לראש הממשלה, ושרמטכ"ל פנה לראש הממשלה בסוגיה שהיא בפני עצמה, והרמטכ"ל הבין שאין לו ברירה והוא צריך לעשות את זה.
זה דרמטי, זה לא דבר של יום ביומו.
זה לא דבר של יום ביומו, ואנחנו הערנו על זה מיד כבעלי מקצוע, ולאחר מכן הפרדת פלוגות מג"ב ביוס, כל מיני שטויות שכבר עברנו אותן, הבנו שאין טעות, עשינו את זה אחרת, והמסע ומתן הקואליציוני החזיר הכל חזרה. עכשיו עניינית, הנושא המרכזי בעיניי זה איראן, ואנחנו עוסקים הרבה בדיבורים בשלב הזה באיראן, וברור לחלוטין שאמריקאים הם כלי מרכזי בתחום הזה, והשיתוף פעולה איתם ברמה כזו או אחרת, הוא נושא מרכזי, ומתחנו את היחסים עם האמריקאים לקצה, שאני לא חושב שהיינו בו אי פעם.
עד כדי סיכון האסטרטגיה שלנו מול איראן? עד כדי כך?
לא, אני אומר, קרו שני דברים. קודם כל, מי ששם לב, ממשלת ישראל הייתה נורא עסוקה, לא היה לו זמן לעשות בזה, נחתם הסכם בין סעודיה לבין איראן. איפה הוא נחתם? בבייג'ין. לא בטהרן, לא בריאד, אלא בבייג'ין, תחת חסות סינית. זה לא דבר של מה בכך. זה דבר שדורש התייחסות ישראלית ויותר מזה. ישראל לא עסקה בזה בכלל, אין לו זמן לזה. היא עסוקה כרגע בהפיכה של מר לוין.
אתה מכיר היטב את בנימין נתניהו, ראש הממשלה. אתה לא סומך עליו אחרי 15 שנים?
לא, לא סומך עליו. לא, תשובה קצרה, תשובה קצרה, שאלה קצרה, תשובה קצרה. לא, לא סומך עליו.
סמכת עליו בעבר?
אני שרתתי בקבינט אצלו.
הוא השתנה לנו? הוא השתנה לנו?
מה זה?
הוא השתנה?
נו, אתה יודע, ברור שכן. השתנה לחלוטין. השתנה לחלוטין, אתה שואל אותי, כנראה שהמשפט שלא יהיה כלום, כי לא היה כלום, להזכיר לך, כנראה שינה את הכל.
לגבי הקצינים במילואים, קרה, בכל זאת נפל דבר, יש כאלה שאומרים סרבנות, ואם זה לא סרבנות, זה קריאה לאי התנדבות כל עוד הפרשה הזאת.
אין פה שום נוח מאוד להדביק לטובי אנשינו, לטובי אנשינו, שהשרים בממשלה אמרו שילכו מאיתנו. הם צריכים להתנצל, לא אף אחד רוצה להתנצל. שילכו מאיתנו, לאן הם ילכו בדיוק? הם מצילים אתכם כל יום, כל הזמן. טובי אנשינו מחליטים שהם נמנעים מלהתנדב.
מה מכל זה יישאר בהמשך?
בממשלה חלק גדול מהשרים נמנע מלשרת. הם נמנעים מלהתנדב.
מה יישאר מכל זה, גם אם יהיה הסכם, אין תוצאות לוואי של ה... אני לא רוצה להגיד הקרע, אבל של היציאה משגרה בצהל, במערך המילואים, ומזה שיחידות מובחרות, מילואים ניקים, אומרים, אנחנו לא נבוא ולא נתנדב.
הם אומרים שהם משרתים את מדינת ישראל בשמחה, ומתנדבים לעשות את זה שנים ארוכות אחרי שהחוק לא דורש את זה מהם, אבל הם לא מתכוונים לשרת. צבא של דוצ'ה כזה או אחר.
בוא נדבר.
זה דיקטטורי. זה כל מה שהם אומרים.
בוא נדבר על יואב גלנט.
וכל זה על הרקע, שלום, אני לא אבטר על זה, על הרקע שחלק לא קטן מהשרים הבכירים בממשלה לא הריחו מדהים בחייהם.
בוא נדבר על מישהו שהריח מדהים והרבה. יואב גלנט, אתה מכיר אותו היטב. מה קורה איתו? הוא יחזור, הוא לא יחזור, הוא יכול לחזור ולשרת תחת נתניהו?
קודם כל, יואב גלנט הוא השר היחיד הראוי בממשלה לתפקידו. 35 שרים, אלוהים ישמור, החוק פעם חייב 18, אני בדקתי זה כמעט כפול, והליכוד יודע את זה היטב, 35 שרים, אחד לא דומה לתפקיד שלו בכלל, למעט יואב גלנט.
מה, אתה יכול להגיד את זה גם על...
האם אני יכול לחזור ולשרת? אני חושב שכן. אני חושב שקודם כל הוא הכי מתאים לזה בלי ספק, ובמערכת של הליכוד, ואני חושב שכן, זה תלוי כמובן.
דיכטר לא מתאים? ניר ברקת לא מתאים?
אז בוא נדבר על איש צבא, מנוסה, ותיק, עם ניסיון. דיכטר יש ניסיון בתחום מוגבל, לא מעבר לזה. הצבא זה הרבה יותר מזה. ויואבו האיש המתאים, אין ספק בזה בכלל. וההערה היחידה זה האם ביחסים, בקרע שנוצר בינו לבין נתניהו, ורק אם הם מתנזרים את התשובה, הם יכולים למשוך לעבוד ביחד. אני מקווה שכן, מהיכרותי, ואני מכיר את שניהם היטב, אני מניח שזה יכול לעבוד ביחד, כי בסוף בסוף יש פה מדינה גם, צריך גם את זה לזכור כל זה.
מתן...
יש בסוף מדינה.
האלוף במילואים מתן וילנאי, תודה רבה לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.